יום רביעי, צום גדליה, שלום וברכה ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם דברים נפלאים של הגאון רבי יעקב בנשטיין זצ"ל, שמסביר, הוא מסביר מה זה טוב אמיתי בעולם הזה, ולאיזה שנה טובה אנחנו מתפעלים. במשך כל ימות השנה, אלו שלא עושים חשבון נפש, שקועים ולא יודעים מה טוב, מה הוא רע, חושבים שטוב זה עוד כסף ועוד כסף, עוד קריירה ועוד קריירה, עוד שלטון ועוד שלטון, עוד ענוג ועוד ענה. האם זה טוב? האם זה טוב שאפילו בשביל חיי עולם הבא? האם חיים כאלה נותנים לאדם חיים טובים? זה נקרא טוב מדומה, עובר כערב עין. זה שנראה טוב אחרי רגע הוא נעלם כלא היה. אז מה זה טוב? טוב זה ואני אקריב אשר לא הקים לי טוב, זה הטוב האמיתי. היה פעם איזה אדם שהיה לו טוב בעולם הזה, טוב במרכאות, הוא היה עשיר. כשהוא הגיע לגיל 60 הוא החליט להשתקע ברמת השרון, בנה וילה מפוארת. בימים האלה אומר הרב אדלשטיין, זה לא היה דבר מצוי בכלל. בית של 4 קומות, עם כל הלוקסס הזה. אדם בריא היה יוצא כל בוקר למשך כשעה שעתיים, לדוג דגים בים התיכון, היה נהנה מזה, יחד עם חברים. צולד הדגים, נאכל מאכילה של דגים טריים. באחד הימים פונה אליי אדם אחד שזה היה זקוק לסכום כסף לדבר מצווה. כבר שהוא שמע שאותו אדם יש לו הרבה כסף, אז אם היינו נסכים להצטרף אליו, לפנות לבקשה שייטול חלק. טוב, ככה נכנסנו אליו, הצגנו את הבקשה. אז הוא התחיל לספר לנו שהכסף שאני הרווחתי, הכל ביושר. כן. אומר רבי אדלשטיין במוסיף שבאמת אכן כן, הוא היה אדם ישר מאוד. מגיל 12 הוא מספר, הפכתי להיות עצמאי, עזב את הבית ברוסיה. עזב את ההורים, התחיל לעבוד ב10 אצבעות, התחילה פה על בניין, אחרי זה צבא בריטי. זכה במכרז, בנה להם אוהלים במכרז, והתעשר בהם עושר רב. עד שהתחיל לעסוק בנדלן, קונה ומוכר, כל יום מרוויח עסקים אגדיים. כל יום מרוויח סכומים אגדיים. הוא אמר, אף אחד לא עזר לי, אני לא חייב לעזור לאף אחד, עכשיו אני לא צריך לעבוד, יש כסף לא חסר לי, יש לי בית שקט. שתתי הרבה נציינוי, עכשיו אני אוכל את מה שהכנתי לעצמי, מה ששבתי ועמלי. עכשיו אני אוכל את הפירות. וכך הוסיף אמר אותו אחד, ככה אני גם אתחיל לגמור את החיים. אז אם כן, באופן עקרוני, אני לא מוכן לתרום לאחרים מהכסף שלי. אמרנו לה, הרי זה מצווה, הזדמנות להגיד תודה להשם, אבל הוא אמר שהוא לא אמין בכלום. נו, אדם כזה אין מה להפסות. את הגורל שהוא לקח לעצמו וחרץ את משפטו, כנראה שהוא בזין של מעלו, שהרי אחד אדם יכול לאכול כל כך הרבה רכוש, כמה שנים הוא יחיה. באמת, אחרי זמן קצר הוא התחיל, אותו עשיר, התחיל לאכול כל הרכוש שפגע בו. יום אחד היא סיפרה לאשתו, שהיום מכרתי בבית של 3 קומות בשביל להשיג את הטיפולים הכי עיקרים שישנם בשביל לקנות מזרן יקר. וככה הוא אכל את כל הרכוש שלו במות הבזק, ואחרי שנתיים הוא נפטר מן העולם כשהוא נשאנו. נפטר מן העולם אחרי שנתיים, וככה הוא קיים את התוכנית שהוא תכן לעצמו ואכל את כל רכושו. אדם לעמל יולד, האדם הזה חשב שהעולם הבא מתחיל בשעה שהאדם יוצא לפנסיה, מתחיל לקבל את העמל שהוא עמל בחיים, ואין יותר חיים רחמנא ליצלן. איזה טעות חמורה, אומר הרב אדלשטיין, הוא טועה. הוא טועה, אומר הרב אדלשטיין, אדם לעמל יולד כשהוא צעיר וכשהוא מבוגר, ואפילו כשהוא בן 80 הוא אף לא זקן. לעמל יולד זה עמל עובד כדי לעשות רצון השם. אם עוסק במסחר צריך שם עושה במותו אמונה, אם עוסק כל עבודה אחרת צריך לא לרמות את המעסיק חלילה, שהמעסיק גם כמובן לא ירמה את הפועל. מי שעוסק בחקלאות, אז יש לו מצוות התלויות בארץ. העיקר שנדע שלא זה העיקר המטרה שלה בחיים, אלא צריך לקבוע עתים לתורה, ולתת תודה להשם על הבריאות, על הממון שיש לו. אחרי זה ממשיך לחיות בסביבה טובה. אחרי שהולך האדם מהעולם, אז הוא אוכל את פרי מהסוף. אותו השיר ידע היטב שקודם כל, עובדים ועובדים, ואחרי זה מתחילים לאכול את פרי המס. אלא שהוא החליף את דעתו עוד קצנה, שהוא חושב לקבל לידיו את העולם הזה ועולם הבא. העולם הזה כולו הכנה לעולם הבא, והוא קבל כל סחור בעולם הזה. מי באמת נקרא מאושר בעולם הזה? אז המשנה פרק י"ב אומר, אז ככה דרכו של תוירו, פז במלאך תוירך, עלומי במסורות תשתה, ועל האורץ תשען חייצר תחיה ובתור התעמל, אם אתה עוד סכן, אשריך בעולם הזה טוב לכל העולם הבא. אז מה זה אשריך בעולם הזה? אז מספר הרבה דין שהוא פגש לא מזמן יהודי שמתקרב לגיל העמידה, אבא שעשו ממריץ על הבן שלו. כבר הוא אומר, תלמיד אצלי בישיבה, היום הוא מכונאי, בתחילה עבד עם ילמים, אחרי זה עבד, אחרי זה משהו מכוני יותר, הוא מצליח יותר. אז אני צריך ללמוד ישר. והוא ממשיך ומספר, שהוא אותו אדם עובד קשה מאוד, בקושי מספיק כמעט שעתיים ביום. אז שאלתי אותו, אם יש לו זיכרונות מהימים שהיה בישיבה, אמר לי, זה השנים הכי יפות שהיו לו. התחלתי להזכיר את התקופה ההיא, שהייתה תקופה קשה. המנה של האוכל הייתה פרוסת נקניק דקה, כמו פרוסת נייר, ועוד היו רבים על זה. נאבקים. לפעמים גם זה לא היה בקושי היה אוכל. והחדרים היו צריפים, דולפים בחורף. כמה סבל, או בצפיפות, זה היה עצומה. רק אחרי דיברנו חדרים. אז אתה אומר שאלה השנים היפות יותר. אז הוא ענה לי, שאני מחשיב את השנים מהם ששמעתי את השיעורים והתפלתי בישיבה, ואמרנו שמע כולנו, עובדנו מלכנו, והתפללנו בכנסת הישיבה, לא היו לי שנים יותר מאושרות מהשנים האלו, וזה אשריך בעולם הזה. פיליפ לא. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם הסיפור היומי. הסיפור שסיפר הרב ישראל למברגר במוסף שבת קודש לפני כמה שנים. כמה אברכים חשובים שיחיו נמנים על חבורה של בני עליה, שמתכבסים מעת לעת לחזק ולהתחזק בעבודת השם. הם לא מבקשים לצאת ידי חובת לימוד התורה וקיום מצוות, אלא מבקשים להפיל האור בישכל. כמה ימים הזדמנו לשיחה משותפת במונית. במהלכה סבר הנהג שמצא אוזן קשבת ראויה, התחיל לספר על הכאב שרובץ על הלב. לא נתן להם מנוח. בנו בגד בו. שליח את אבא, בית אבא, חודר פושע. כל קודש של תמונה מנעב בכאב עד פשע. עוד פשע יום ונורא של הבן הסורר. הנושאים המעודנים רוחנית התפלצו מסיפור הנהג שאפו עצמו להם מלבב צדקים. שבדם יכלו לקל בנקל לשער שם האבא, שכל כך חוק משמרת מצוות חוץ מתיק לנייד. אז הוא החליט שזה זמן טוב. הוא התחיל לספר לאבא את הכאב שהוא עובד, לא נצא למנוח. אז סליחה, אז אותו אחד ששמע את זה, הנוסעים ששמעו את זה, יכלו לנקל, בנקל לשער שאם אבא שכל כך רחוק שמור את המצוות, מי שהבן שלו פושע, אז יש דבורים בגוי, שהרי אם נקודת התחלה סמוכה לאפס ההידרדרות, יכולה להתפתח רק כיוון המינוס, השם הרחם. הנסיעה התקיימה בסר סמי תשובה במשך כל הדרך הכפויה הזאת ישב אחד האברכים והתפלץ בליבו לשמוע שבימי רצון וקודשים שימי רצון קדושים כאלו אז האזניים שלו צריכות להאזין לכל תיאור הסיוב שכולל אבא לבן הבן שמרת באבא שבשמיים ובארץ גם יחד שאתה עצמו למה? על מה עושה השם כוחו? שהאזניים לשמוע לא נהנים מהאורות, כאילו אני כל כך מרתק. הספר זה הגאון רב צבי מאיר זילברברג שליטה, שהוא שמע במו אוזניו, מפי אברך המדובר שהרבה לאחר תרצת הזמן. הוא הרבה אחרי שהאברך אומר שהספר זה הגאון רב צבי מאיר זילברברג, והוא שמע את זה באוזניים מפי אותו אברך מדובר שהרבה אחרי הזמן שירד אברך מהמונית המשיכה השאלה להטריד אותו עד שהוא קלט פתאום. רגע, לפני שירד מהמונית המנהג מה הוא אמר? אבל אתם יודעים מה, אם הבן שלי הוקש ממני סליחה, אני אמחה לו על הכל. פיליפ לא עם איזה משפט נוראי, לפי תיאורים שלו, הבן פגע לו כל כך בעמקי הנפש מאוד. ועד את הוראה התובנה באחת. גם אנחנו כל השנה פוגעים בבן שבשמיים השם הרחם. אבל מה הוא אומר לנו? שובה ישראל עד השם אלוהיכך כי כשלת בעווניך. הרפה משובוסם אבים לדובו כי שוב כי שוב אפילו ממנו. מפרש רש"י, הקפה משובתם שהנביא אומר כך אמר לי רוח קודש. אחר שאמרו לפני כן פירוש שובה ישראל עד השם אלוהיכך כי כשלת בעווניך. הרבה משובה סתם אהבו לטובו, כשאו אפילו ממנו. מה רש"י מסביר שם? שנרפא משובתיו, אמר הנביא שכך אמר לי רוח הקודש, מאחר שאמרו לפניי כן, אז הרפא משובתם ואהבם בנבט רוחי, אפילו שהם לא רואים לזה. אני אתנהג איתם כשאו אפילו ממנו. וזה מה שאנחנו מנסים לאחל ולקש בימים האלה, סלחנו נבינו כחתן. ואנחנו ממשיכים עניין דיומי על צום גדליה, לקט ההלכות ליום הצום, היתר וגורן רבי צחוק יעקב פוקס שליטה. הרמב״ם אומר שיש היום שישראלים קטנים בהם בגלל הצרות שקרו בהם כדי לעורר הלבבות ולפתוח דרכי התשובה ובזכרון דברים אלו נעשו לשוב להיטיב. אז המונעים לקום לאכול לפני הלבדה שאחר צריכים לעשות תנאי לפני שצריכים לישון. להגיד בתנאי איני מקבל על התענית עד עלות השחר. הנה השתייה בני אשכנז ראו שיתנו אלא באחד שהוא רגיל לשתות אחרי השינה או שכמה נצטרך מועד השתייה. זה שיטה אחת. מותר להתחיל באכילת פת עד חצי שעה לפני עלות השחר, ותוך החצי שעה אסור לאכול יותר מקבצו לבנות ונשים בכל שנה בגלל שאין איסור לאכול בחצי שעה שלפני ארוך השולחן. ודעת ככה גם דעת בכל השנה לבנות ונשים אין איסור לאכול בחצי שעה שלפני עלות השחר, כך דעת הרב שמעון זלמן שהובא גם במשמר הזה עברום. חולים, תשושי כוח וזקנים שלדעת רופא הצום עלול להזיק לבריאות שלהם לא ייתנו. בכלל זה מעוברות אחרי 40 ימים להיריון ומניקות עד 24 חודשים אחרי הלידה אפילו יפסיק להניק, וכן נפלת כמניקה. כל מי שהתענית בצום גדל עלולה לפגוע ביכולתו לצום יום הכיפורים, אז באמת לא יצום, אלא רק עד חצות, כל שהוא לא צם, או אוכל מהבוקר בצינה ולא בשר ויין ושאר תענוגים. קטנים לא צמים, אבל אם נעים לתת להם ממתקים, אלא אם כן, לקח אותם, אלא אם כן מלקחו בעצמם. שטיפת הפה מותרת לאיסטניס, אפילו עם משחה, ולהר עובדיה צריך להימנע מלהכניס לפה בבת אחת רבית מים ולפלוט הכל. בלי התרופות מותרת, ובשל זלמן, סבר שאפילו מה שנצטרכים לזה, והרב עובדיה אומר שעדיף בלי מים, לבלוט את התרופות. כשנתן נורבך אפילו מתיר אפילו עם התרופות. לדעת הציצי ליעזר, צריך לפגום אותם, כשאמר רב לשיב שהכוונה שיפורר את הכדור למים. נגיע במאכלים ביום הצום לדעת הפרי מגודים, אין הגז מאכלים שלו הצורך, שם יבוא לאכול. ומי שטעה, אכל או שתה, אז הוא ממשיך בתענית והוא לא צריך להשלים אותה אחרי זה, את התענית עצמה. ולפי המשתברו, גם מי שאומר ענינו, ועולה לתורה במנחה, אם הוא טעה באכל מאכל, אז הוא שב, אז שב אל תעשה. למה הוא יעשה גיל ברוך שאין קודם לחוץ אליהם עובד? ויש אומרים שבצום דרבון עדיף שייתם קצת, שלתשוב עשרם, אמר אכל בטלה, זה איסור של איסיסר מדאורייתא. לא רוצים את כל הגוף בבת אחת והם חמים דרך תנו ואמירת עינינו, אז בני ספרד בשמחסתו יראה. בני ספרד בשחס ומנחה, סליחה. בני אשכנז רק במנחה, נוגו לומר עינינו. מי ששוכח עינינו לא חוזר ויכול להשלים אלוקן יצור. ומי שעומד לסיים את התענית אחרי מנחה, אז הוא רשאי לומר כל עוד צם ולבני אשכנז בשינוי. שביום צום התענית הזה, אז אומרים אבינו מלכנו בשער עצמך אפילו כשלא צמים. ותשובה ותפילה ודודוקו. יש פה סיפור נפלא שסיפר הרב החוסי דרבאום הבלוי. זה מובא בליסדים באבוסכו. הוא מספר רבאום לא מבעד הכשרות שלפני כמה שנים נפל למשכב לה עלינו. התגברות המחלה היה מוטל כמה חודשים במצב קשה ביותר כשמחוסר הכרה, תרדמת, צמח. אין שום אופן בעולם עצה תרופה להעיר אותו מאותה תרדמת שיכולה למשך על פני שנים רבות, רחמנא ליצלן. והנה ביום אחד לפתע נכנס פתאום נס מן השמיים, פקח את העיניים. לאט לאט הוא חזר להכרה מלאה, עד שהוא הבריא לגמרי בחסדי שמיים. חזר לבריאות השלמה כאחד האדם. לאורך ימים שנים, שנים טובות, הסיפור הזה היכה גלים בעולם הרפואה, זה ממש מקרה יוצא דופן. רוב החולים לא יוצאים ממנה השם ירחם אותה מחלה. לפני כמה חודשים הוא מקבל טלפון, רב אמרום, שיחת טלפון מבני משפחת שרון. הלא היא משפחתו של אריאל שרון, ראש הממשלה לשעבר. כן, הסיפור הזה היה לפני כמה שנים כמובן. שכמה וכמה שנים היה מוטל ככה לצמח, ללא ניע ולא זיע. האנשיו, הבני המשפחה, חקרו, דרשו, בררו ללא ערב בכל העולם מה אפשר לעשות. ניסו טובי הראשונים, טובי הרופאים מהשורה הראשונה. אבל לא עזר שום דבר. גם פרופסור מיודעי שם, מהמומחים ביותר בעולם, העלו חרס בידם, כולם קבעו שאין מה לעשות. אבל הבנים שלו לא אמרו נועה, שהתחילו לברר בתי החולים השונים, האם יש אנשים שהיה להם את הדבר הזה ויצאו ממנו, וכך נודע להם על הרב חוץ את רב אמרם בלוי. אז הם ביקשו לקבוע איתו פגישה, לגלות הסוד, איך הוא הצליח לצאת מאותה מחלה קשה ונוראה. כשמגיעו אל הבית שלו, מלווים במשלחת של צוות רופאים מומחים, התחילו בחקירות ודרישות ופרטי פרטים של התרופות שטיפלו בו. כשרבם הוא ראה להיכן נותנים הדברים, אז הוא פתח את פיו בחוכמה ואמר, תדעו, מבחינה רפואית כנראה עשיתם אתם הרבה יותר ממה שאני הייתי יכול לעשות, או המשפחה שלי. כל מה שניסיתי בוודאי ידוע לכם מכבר, אבל לא יכול לחדש לכם כלום, אבל דבר אחד אני יכול לחדש לכם, שאותו לא תוכלו להשלים בשום אופן. חברי המשלחת, נדרכו, עשו אוזנם כאפר כסת, הנה הולך לפלח את הסוד, אולי להחזיר את הראש הממשלה לבריאותו השלמה. הם יצאו בפה מלא שיהיו מוכנים לסזר הון רב בבד הסוד הזה, כמה שהוא ירצה. אבל אמר להם, יש לי כמה מאות נכדים, כן ירבו, שהתפללו עבורי בלב קרוע מורתח מדי יום ביומו. בכל אותה התקופה שחליתי, תפילות בוקות רקיעים. זה הסוד הגדול שכנראה אין לכם עדיין. זה הפיצוח והפענוח המדויק של ההחלמה שלי בנס ברור בחסדי שמיים מגולים ממלך יושב על כיסא הרחמים. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם השו"ת היומי, שאלה משולחנו של הרב הגאון רב מרדכי לוי שוורץ שליט"א. האם מותר להלביש נעליים לתינוק בן שנה ביום כיפור? הוא הרי לא מחויב במצוות, לא מבין במעלת יום כיפור, לא הגיע לחינוך. או שאולי זה אסור, כמו שאסור להאכיל לו בידיים מאכולת סורס. אז זו תשובה מביא את הגמור ביומה שם ברייסה, שתינוקות מותרים בכל עינוי יום כיפור חוץ מן הסנדול, בגלל שיש בזה מריסיין, שיגידו שגדול ילביש לו, כי הקטן לא ידע לבד. וזה בשונה מרחיצה שהיא מועילה לגידול התינוק, מה שאין כן נעליים. לדון אם למסקוני יש גדרה בלבוש מעצמו, שאמרו שגדול ילביש לו בשכנו אחריו, ומשתמרו הגדול שאסור להלביש נעליים לקטן, אבל אם לבש מעצמו, אז לא צריך להוריד לו, הוא רק מגיל חינוך. כלפי הדין שיש כמו הדין של שאר המצוות. אכן הגאון משה שאול קליין בספר שלו של הסמוישה, הוא כותב שדעת הרמב"ן והרמב"ם, סליחה, שדעת הרמב"ם והרעבן ורביו וסמק, הפשטות הגמור שגם לבש מעצמו צריך להוריד לו. בפרט שיש בזמננו נעליים שהם לא מאור ואין צער לקטן ממניעת נעליים, אז עם אלה אין להתיר וצריך להוריד לו את הנעליים. ואנחנו ממשיכים דף עמי בהלוך רבותיי, אנחנו אוחזים בסימון סוף למד בייס איף בייס. האם גם הבודק בעצמו יכול להניח את פתח חמץ, ומה הדין במי שהתחיל לבדוק ללא ברכה? על כך ועל הנושאים העניינים נוכל ללמוד היום בעזרת השם בדף עמי בהלוכה, ולשמע בשיעורים הנפלאים בשלוחה אחת. וכדרכנו נלמד גם אנחנו את עניין הדף עמי בהלוכה. מצוות ביעור חמץ עיקרה הוא בערב פסח, בשריפת חמץ. אבל לתחילת המצווה מקיימים בדיקת חמץ בלילה שלצורך הביעור הסופי ביום. ולכן תקנו לברך לפני הבדיקה אשר קידשנו במצווה עשר וציוון על ביעור חמץ. אם הוא התחיל לבדוק בלי ברכה, יכול לברך כל זמן שלא סיים את הבדיקה. ואם הוא לא ברך עד סוף הבדיקה, נחלקו האחרונים. האם הוא יברך למחרת בשעת שריפת חמץ, כשאחרים מסיים לו בבדיקה, אז הוא יוציא אותם בברכה, ואז יתפזרו אישיש למקומו שעליו הוא מופקד לבדוק אותו. ואסור לדבר בין הברכה אל הבדיקה, ואם דיבר מילה אחת, אפילו מילה אחת שלא לצורך, הוא צריך לחזור ולברך. גם אחרי שהתחיל לבדוק, ראוי לא להפסיק בדיבור הצורך הבדיקה, אלא רק בדברים שאין צורך הבדיקה, או לעניית אומן ברגע ששחיות שיער וחריץ בהן, כדי לא להסיח את הדעת ולבדוק כל הגמות שהוא צריך לבדוק. נהג ישראל כבר ימות הראשונים להניח פסיטי חמץ לפני בדיקת חמץ, במקומות שנבדקים, רבותינו כתבו כמה טעמים לזה. א', כיוון שאם לא ימצא חמץ, הברכה תהיה לבטולה, אבל לדעת רוב הפוסקים, אין בזה חשש שבכל בטולה, כיוון שככה היה מצווה, לבדוק, לחפש, שמה ימצא חמץ, וגם אם לא מצא, קיים את המצווה. חיפוש פסיטי החמץ יגרום לבודק לשפר את הבדיקה. דבר נוסף, שעל ידי הנחת הפסיטים והמציאה בבדיקה, יזכור לבטל את החמץ אחרי הבדיקה. עוד דבר, על פי קבולה יש עניין רב בהנחת הפתיתים ויש להניח דווקא 10 פתיתים. דבר נוסף, כיוון שהמקומות הנבדקים מנוקים בתחילה בניקיון יסודי במיוחד, באופן שאפשר לומר שיש חזוק כשאין שם חמץ, אז לכן חובה מן הדין להניח בהם פתיתי חמץ כדי להכיל עליהם חובת בדיקה. וכך גם הברכה לא תהיה לבטל, אלא מי שאמרו שגם באופן זה יש מצוות בדיקה לוודא שהמקומות נוקו כראוי. בעניין 10 פתיתים, אז יש אומרים שהבודק לא יניח בעצמו את הפתיתים, אלא אחרים יניחו במקומות שלא היו ידועים לו. בגלל שעל פי חלק מהטעמים שהזכרנו, אז ההנחה של הפתיתים כדי לקיים את מצוות הבדיקה, כדי שהבוחר לא תהיה לבטולה. ואם הוא יודע איפה הם מונחים, אז זה לא נחשב שהוא בודק אם יש שם חמץ, הוא לא צריך לבדוק, הוא יודע. ויש אומרים שמצד עיקר הדין הוא כן יכול להניח את הפתיתים מעצמו, שכבר נהגו שאחרים מניחים את הפתיתים, ומאידך מי שלא בודק כראוי, בכל מקום שבו חייבים לבדוק, והוא רק מחפש את פסיטי החמץ שהוא יכול לקראת הבדיקה, לא מקיים בזה את מצוות הבדיקה. והבודק לפני ליל י"ד בניסן, אז יש אומרים שהוא לא צריך להניח פסיטי חמץ שהוא לא מברך, אבל יש אומרים שגם הוא צריך להניח, כיוון שחלק מהטעמים שהבדיקה תהיה משופרת, שיזכור לבטל את הבדיקה, ואין לפי קבולה יש שייכים גם באופן הזה. עד כאן בעניין דפעמים בהלוכה שנלמד היום. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול ביום חמישי. מחצי שעה לפני צאת החורבים של ליל 14 בניסן אסור להתחיל במלוכה ולאכול פת יותר מכבי צה עד אחרי בדיקת חמץ. ולימוד תורה ביחידות יש אסורים כדין מלוכה, וגם אם זו שעה קבועה ללימודו, ויש שמתירים עד צאת החורבים. מי שהתחיל בדברים האלה בזמן האיסור צריך להפסיק בצאת החורבים. ואם הוא התחיל לפני הזמן של האיסור לדעת השולחן ערוך, הוא לא צריך להפסיק. לדעת הרמ"א הוא צריך להפסיק בצאת החורבים. תפילה סרוויס בלי בדיקת חמץ צריך להתפלל בצאת החורבים לפני הבדיקה. נפליג 100 ימים אחורה, אני זוכר מה שלמדנו באותו יום. לדעת הרמ"א, שיתוף מבואות מתיר את הטלטול בחצרות. ואין תקנת חכמים כאלה לעשות רוב חצרות וחצרות למבוי שנעשה בו שיתוף, גם כשהשיתוף נעשה במאכל שהוא לא פת, או במשקה, וכך גם מנהג בני אשכנז. ולאידך גיסא, יש אומרים שגם אם עשו שיתוף בפת, חובה לעשות רוב חצרות עבור החצרות. ואם מניח פת, והוא אמר במפורש, הוא מניח אותה בין לשם עירוב ובין לשם שיתוף, לכל הדעות זה מועיל בין לעירוב ובין לשיתוף. ועם זאת, היו שנהגו להניח בכל מקרה פת אחת לעירוב, פת אחת לשיתוף, וכן נהג האריז"ל. הוא היה אוכל את פת השיתוף בסעודת ליל שבת, וגם את פת העירוב בסעודת היום. דב היה נותן מדוב לי, אילו 5 דברים מצטרפים בעולם, והאם ביקורים נקראים תרומה, ואם מדאורייתא יש מילה בקורבנות. הכך ולא תשימה, אני נלמד במסכת מעילה לדף ט"ו. ולקראת סיום החפצים בחיים, חפץ חיים יומי. כתב החפץ חיים בהקדמה, שנראה פשוט שאדם שהתורה חמירה כל כך בעוון לשנורא, בגלל שהוא מעורר בזה הרבה, את המקטרג על כלל ישראל. המקטרג הגדול, על ידי זה הורג אנשים בכמה מקומות, שם הרחם, וכמו שמביא בזוהר הקדוש, שכתוב בפרשת ספודי. בביאור מוספים שמהדורה אדיר שמביאים על זה את מה שהחפץ חיים כתב בשמירה סלושן, שאדם שמדבר לשנורא מעורר קטרוגים על ישראל, הקדוש ברוך הוא מקפיד עליו ולא רוצה להציל אותו מהצרות שלו. הוא ממשיל את זה לאדם שמרוב האהבה שלו לבן שלו מחפה עליו גם כשלא מתנהג בסדר. אבל אם יבואו אנשים ויספרו לו על ההתנהגות הלא טובה, הוא ודאי יכעס עליו, יעניש אותו. ומי גרם לכל זה? אותו מספר. שגליו הוא יכעס עוד יותר. הוא עדיין אומר החפץ חיים בלשנורא. הקדוש ברוך הוא אוהב את ישראל שהם הבנים שלו, אפילו שהוא יודע את המעשים שלהם. ובכל זאת הוא מתנהג איתם בחסד וברחמים מרוב אהבתו אליהם. אבל אם יבוא אליו המקטרג שזה יתעורר ממה המחמץ שסיפרו לשנורא, הוא יאמר עד כמה גרועים המעשים של הילדים שלך, הוא יהיה חייב להעניש אותם. אלא שתתגבר בו הקפידה ושנאה למי שעורר את המקטרג. למה בסיפור הזה, מלא הוא גרם בסיפור הזה שהוא צריך לכעוס על הבנים שלו. כשהוא רואה שאין כל כוונה לתועלת, רק לקנטר ולבזות את חברו, ולכך לא ירצה להצילו מצרותיו. ולסיום רבותיי, חזקות יומית, הרימו, הגמור אומרת, בראש השונה, דיר שהשם בימוצוי, אלו עשור היומים שבין ראש השונה ליום הכיפורים. ואומר הרמו בסטמיין תפריש ג' ויש אדם, לכל אדם לחפש ולפשפש במעשיו ולשום בהם בעשרת ימי תשובה. ועל כל פנים, באילו הימים יעשה כל אדם כדעת הזוהר שישוב קודם שישכב ויתונן חטא ויפשפש במעשיו. בימים אלו רבותיי, שבהם השם קרוב לקבל תשובותינו, ישתדל להתבונן בדברים שלנו נתקן ולשוב על כך בתשובה שלמה. והבא לתאר מסיים בידו. עד כאן דברינו להם רבותיי, שלכולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, באופניות ובגשמיות וכל טוב סלע.